ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במציע דף צדי. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל משורה אחרונה בדף פי תת עמוד ב'. בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא כללי, אנחנו מציינים שזה ממשיך עד דף צדי א' עמוד א', לא תחסום שור בדישו. הגמרא, תנו רבנן, פרות המרחסות בתבואה. רש"י אומר המרחסות בתבואה, ששורין שעורין במים, ומייבשין אותן בתנור, ודשים אותן בפרות, להסיר קליפתן, והוא, זה נקרא, המוצר הזה נקרא חושלה. אנחנו ממשיכים לדף צדי עמוד א', והדשות בתרומה ומעשר. אם הן מרחסות או דשות בתרומה ובמעשר, אינו עובר משום בעל תחסום. כלומר, אפשר להפעיל את הפרה גם שהיא חסומה. אומר רש"י, והדשות בשורה הראשונה, דישת שיבולים בתרומה ובמעשר. השאלה שרש"י נותן עליו תשובה, נותן מענה, השאלה שניתן לשאול, איך בשלב דישה, שזה שלב לפני גמר מלאכה לתרומות ומעשרות, איך זה יכול להיות שהן כבר תרומות ומעשרות? הדישה הוא לפני עשיית קרי, שאתה מרים את כל התבואה בקרי, אז חל חיוב תרומות ומעשרות, וכאן הוא לפני השלב הזה, אז איך יכול להיות תרומה מעשר? אז הוא אומר רש"י, כגון שקדימו בשיבלים, שהלוי לקח את המעשרות שלו בשלב מוקדם, ואז זה הופך אותם להיות מעשר, ויש תרומת מעשר בתוכם, אז נוצר המציאות של הפרות דשות בתבואה שהיא כבר מוגדר כתרומה או מעשר. בכל אופן, זה אינו, אין בזה איסור של בעל תחסום. אבל, אומר, ממשיך הגמרא, אולי רק אני אוסיף, למה אין כאן איסור בעל תחסום? כי הפסוק אומר, לא תחסום שור בדישו. זה בדישה של תבואה פרטית, לא בתרומות ומעשרות. ממשיך הגמרא, אבל מפני מראית העין מביא בול, זה מלוא אגרוף, בול מאותו אמין, ותולה לה בתרסקילין. תרסקילין זה מין סל שתולין סביב צוואר הבהמה, ותולה לה בתרסקילין שבפיה, ואז הבהמה תאכל מתוך זה תוך כדי עבודה, ואין כאן בעיה של אפילו מראית עין, הרי אנשים רואים שהבהמה אוכלת. רבי שמעון בן יוחאי אומר, מביא קרשינים ותולה לה, שהקרשינים יפות לה מן הכל. כעת הגמרא מעלה קושיה, סתירה ורמיני. תשימו לב, על אורך הקושיה הזאת היא ממשיכה כמה שורות טובות, והתקושה מסומנת בהתאם בגמרות שלנו. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, הגמרא מביאה שתי מקורות הנראות סותרות בעניין לאו דלא תחסום, בקשר לפרות הדשות בתרומה במעשרות. אז כאן נראה את הסתירה תוך כדי הלימוד. אומר הגמרא, ורמיני, פרות המרחסות בתבואה אינו עובר משום בעל תחסום, והדשות רק נציין שבדוגמה הזאת שהן מרחסות בתבורה, הוא אינו עובר. רש"י כותב בשורה שנייה המרחסות, למה אינו עובר? משום דגמר מלאכתן למעשר משעת דישה, והדין של לא תחסום הוא לפני הגמר מלאכה. נחזור לגמרה. והדשות בתרומה ומעשר עובר משום בעל תחסום. כבר רואים את הסתירה, וגם סימנו את זה בהתאם. אתם רואים א' תרומה, ושורה הראשונה של הדש שלנו גם א' אצל תרומה, ב' אצל מעשר, ולמעלה בשורה הראשונה כתוב אינו עובר משום בעל תחסום, וכאן אנחנו רואים עובר משום בעל תחסום. ונמשיך בגמרא, ונוכרי הדש בפרתו של ישראל אינו עובר משום בעל תחסום, וישראל הדש בפרתו של נוכרי עובר משום בעל תחסום. קשיא תרומה תרומה, קשיא מעשר המעשר. אנחנו הראינו מקודם את הסתירה הזאת, והגמרא ממשיכה בשלמה תרומה תרומה לא קשיא. תשימו לב, יש לנו סימונים מיוחדים כאן תחת הכותר מבנה המשולש לא קשיא, יישובים לסתירה בעניין התרומה. אנחנו נראה עוד, גם סימנו את זה, הוספנו מספור מספר אחד כאן, ומעבר לחצי העמוד אתם רואים מספר 2 ואחר כך 3. אלו משולשים שבאים לומר שאין סתירה בעניין תרומה. בנוסף לכך נראה עוד כמה שורות מעוינים, הם יישובים לסתירה בעניין מעשר. אז לגבי תרומה אומר הגמרא אין כאן סתירה, כאן שהוא לא עובר בתרומה, כאן בגידולי תרומה, אז הוא כן עובר. אדם לוקח גרעינים שהוא הפריש, גרעיני תבואה שהוא הפריש כתרומה, והוא זורע אותם. מה שגודל מדורייתא אינו תרומה, רק מדרבנן גידולי תרומה נחשב כתרומה, אבל מדורייתא מה שאתה דש זה נקרא דישו דייש סתם. אומר רש"י, גידולי תרומה שזרעה וגידלה, הגידולים תרומה מדרבנן, וזה אחד משמונה עשר דבר שרבו בית שמאי לשון ריבוי, שהם בהצבעה היו רוב, שרבו בית שמאי על בית הלל, בית שמאי היו הרוב ביציאות השבת בפרק ראשון של מסכת שבת, וכיוון דלאו תרומה מדורייתא היא קרינה בי דייש סתם, על פי הפסוק לא תחסום שור בדישו. אז לכן כשמדובר בגידולי תרומה אסור לחסום בשעת הדישה. אז בכך יש יישוב להסתירה בעניין התרומה. אלא ממשיך הגמרא, מעשר המעשר קשיא, וכי תימא מעשר המעשר נמי לא קשיא, כאן במעשר, כאן בגידולי מעשר, שבמעשר נגיד אין איסור של חסימה, בגידולי מעשר יש. בשלמה גידולי תרומה תרומה, אני מבין שגידולי תרומה נחשב תרומה, אמרנו תרומה דרבנן, ויש צורך ללמד שבגלל זה יש איסור של בעל תחסום. אלא גידולי מעשר חולין נינו, אין כאן מעשה דרבנן, הוא חולין. דתנן גידולי טבל וגידולי מעשר שני חולין, ולכן פשוט שהוא עובר. אין צורך למקור תנאי ללמד דבר שהוא פשוט. אז מה היישוב בעניין מעשר? ראינו בשורה הראשונה של עמוד, החוסם פרה שדשה במעשר אינו עובר, אבל המקור השני אומר שכן עובר. אלא ממשיך הגמרא, לא קשיא, במעשר ראשון הוא חייב משום בעל תחסום, במעשר שני זה מעשר שאדם מפריש ומביא אותו לירושלים. אומר תוספות, כאן במעשה ראשון דמיקרי דישו, ולכן הוא חייב משום בעל תחסום. המעשה ראשון הוא ניתן ללוי, וזה נכנס לקטגוריה שלא תחסום שור בדישו. כאן במעשר שני, ואפילו אומר תוספות, אפילו לרב יהודה, שמעשר שני מוגדר כממון הדיות, פרטי, לא קודש. אפילו לפיו אינו עובר חוץ לחומה, מחוץ לירושלים. מתי אדם יכול לאכול את המעשר שני? רק בתוך ירושלים. אבל מחוץ לירושלים, אפילו אם תגיד שזה ממון הדיות, זה אומר שלמשל האדם יכול לקחת את המעשר שני מחוץ לשם ולקדש בו אישה, אבל אפילו כך לפי רבי יהודה, כשמדובר במעשר שני, הוא לא עובר משום פעל תחסם כדפרט בסמוך והבאי חומה. ותוספות ממשיך עם קושיה שהוא מלא ונותן תשובה. מה הקושיה? ותימה, ולא אילב ליחה, היה אוכל פועל משל הקדש. אם לא היה כתוב ליחה בפסוק, הפועל שפועל בפירות הקדש היה אוכל, כי הכי דשרי משל חברו ולא הביא גזר. והחינמי איתלן למימר דשרי חוץ לחומה, גם בעניין מעשר שני היה מקום לומר שהוא מותר חוץ לחומה, דל רב יהודה ממונו הוא ויכול לקדש בו האישה אפילו חוץ לחומה, כלמשמע בקידושין, במסכת קידושין. השאלה אז אם כן, למה הוא לא עובר בחסימה במעשר שני? ויש לומר, אומר תוספות, אפילו אחי לא קרינן בי דישו שלו ולא של ריחה, ולכן אין איסור שבר תחסון. דאחי נאמר אומר בסוף פרק חלק, ולכולי אמה לא מקרי שללה גבי יוע נידחת, זה לא נחשב שללה, הוא פתועה מן החלה, זה לא מקרי אריסו תכם. אנחנו לא ניכנס כעת להוכחה הזאת של מסכת סנהדרין. בכל אופן, תוספות מסביר לאור הקושיה שהיה ניתן להעלות, בכל זאת מובן למה כשמדבר במעשר שני ואפילו לרבי יהודה הוא לא עובר משום בעל תחסום. נמשיך בגמרא. ואי בעת אימה הא והא במעשר שני, שני המקורות מדובר במעשר שני ולא קשיא. הרבי מאיר, המקור שהוא אומר פטור משום בעל תחסום זה לפי רבי מאיר, והגמרא תסביר עוד מעט, ייתן את הנימוקים. המקור שאומר חייב רבי יהודה. חוזר הגמרא, רבי מאיר דאמר מעשר שני ממון גבוה הוא, ולכן הוא פטור עם חסמס, כי זה לא נקרא דישו שלו, דייש פרטי, זה של גבוה, ממון גבוה. רבי יהודה שמחייב דאמר מעשר שני ממון הדיות הוא, לכן אסור לדוש עם חסמה. הגמרא שואלת, היכי דמי? אנחנו טיפלנו בשאלה הזאת מוקדם יותר. היכי דמי שהוא נחשב מעשר שני בשלב כזה מוקדם? אנחנו מדברים על קודם גמר מלאכה. וכדי לדייק את עצמנו, מתואר פה שהוא דש במעשר, זאת אומרת זה כבר מעשר לפני הדישה. אז איך זה יכול להיות? תשובה, כמו שהסברנו גם מוקדם יותר, כגון שהקדימו בשיבלים, הלוי לקח את המעשר שני בשלב מוקדם שעדיין היה בשיבלים, וקרא עליו שם בשיבלים, ובכך נוצר מצב כזה. ולשואל את אומה ולרבי יהודה, שנניח, אמרנו כי תירצנו הרבי יהודה שמחייב, נהי נמי דמעשר שני ממון הדיוט הבאי חומה. ו מה זה חומה? זה צריכים להכניס אותו לחומות ירושלים, ואסור לאוכלה את המעשר שני חוץ לחומה. אם כן, למה עובר משום בעל תחסום? שוב פעם, זה לא דישו, הוא דבר שאסור. הגמרא עונה, כגון שדש לפנים מחומת בית פגי. בית פגי זה אזור החיצוני, אבל עדיין תוך החומה, המקום המרוחק של ירושלים, קרוב לחומה, אבל מבפנים. אז הוא דש שמה, ולכן הוא במצב של היתר אכילה. לכן זה הברייתא שאמרה שהדש במעשר, הכוונה המעשר השני, עובר משום בעל תחסום. אי בעת אימה, לא קשיא, אנחנו בתשובה שלישית. אין קושיא במה, אתם רואים המעוין, אינו עובר, בעניין מעשר. כאן במעשר ודאי, כאן במעשר דמאי. דמאי זה תבואות שאדם רכש מעם הארץ, ואנחנו יודעים שנכון, אתה חייב להפריש מספק, אבל רוב עמי הארץ מעשרים הם. ומילא מה שמוגדר כדמאי, הוא במין, מעיקר הדין, הוא חולים, ולכן עובר משום בעל תחסום. אבל אם היה מדובר במעשר ודאי, אז הוא לא עובר משום בעל תחסום. השתא דהת עתיד להכי, אומר הגמרא, תרומה תרומה נמי לא קשיא. גם בעניין תרומה אין סתירה. כאן בתרומת ודאי, אז הוא לא עובר. כאן בתרומת דמאי, אז הוא עובר משום בעל תחסום. אבל על הקושיא, על התשובה הזאת, אמר מעלה קושיא, תשימו לב, קושיא ארוכה, בערך שש שורות. בשלמה, מעשר דמאי איכה. זה דבר ש... קיים, אלא תרומת דמי מי עיקה? ועתניה, כאן זה ציטוט חלקי, אבל הוא כתוב פה, אף הוא ביטל את הוידוי וגזר על הדמי, לפי ששלח בכל גבול ישראל וראה שלא היו מפרישים אלא תרומה גדולה בלבד. בלי להיכנס לכל הרקע, רש"י מפנה את כל אחד למסכת סוטה, אבל מה שחשוב לנו כאן שראו שגם נגיד במצב הגרוע שלא היו מקפידים על ההפרשות, אבל תרומה גדולה כולם הפרישו, גם העמי הארץ. רק שנדע, תרומה מדורייתא, חיטה אחת פותרת את הכלי, זה לא הכבדה או הפסד כספי להפריש תרומה, בשונה למעשרות שזה עשירית, 10% של היבול, אבל כולם היו מפרישים תרומה גדולה, אז אין מצב של תרומה שהיא מוגדרת כדמי. דמי, כפי שהסברנו מקודם, זה מה שאתה רוכש מעם ארץ וקיים ספק אם הוא יפריש, אבל לגבי תרומות כולם יפרישו. אז אלא ממשיך הגמרא, לא קשה כאן בתרומת מעשר ודאי, כאן בתרומת מעשר דמי. תרומת מעשר זה העשירית שלוי מפריש מהמעשרות שהוא מקבל. לגבי מעשר אמרנו וראינו כאן את זה במקור הזה, שבמעשר קיים ספק אם העמי הארץ יפרישו, ובתוך המעשר קיים תרומת מעשר. אז תרומת מעשר, המעשר זה נקרא מעשר מן המעשר, זה יכול להיות בגדר דמי. כעת נפנה לשוליים. אתם רואים תחת הכותרת מבנה ציור של, של סימן שאנחנו קוראים כתר, והם שאלות בעניין לא תחסום. אז מיד אתם רואים באו מיני, ובסומן מצד הגמרא עצמה מספר 1, עוד כמה שורות מספר 2, ובעמוד ב', בשליש העליון של העמוד, הם רואים מספר 3, ואחרי קצת יותר מחצי עמוד ב', אתם רואים מספר 4. 4 שאלות בעניין לא תחסום. הנושא המיידי, תחת הכותרת נושא כתבנו, מהו לחסום פרה שעצם האכילה של תבואה שהיא דשה מזיקה לה. הגמרא, באו מיניהם רב ששת, הייתה אוכלת ומטרזת, במחילה מקוותכם, שוב, מהו? וכך אומר רש"י, בשלוש שורות מסוף העמוד, ומטרזת חולי מאיים, וכהן אותו מביא לשון לועזי, מוציאה ראי צלול כמים, והחיטים קשים לה. חזרה לגמרא, אז מה הדין לגבי בעל תחסום? משום הטעם שעומד מאחורי המצווה הזאת של לא תחסום, משום דמעלילה, הוא האכילה היא טוב לפרה שדשה, והלא מעלילה, ובפרה חולה, נטרזת, לא, זה לא טוב לה, אז לא יהיה איסור. עוד דלמה, דחזיה ומצטרה, והחזיה ומצטרה. גם אם אדם חולה, אבל לאדם, כאן אנחנו מדברים ליתר דיוק על פרה, היא רואה את האוכל, וזה מספיק לצייר אותה אם היא לא תאכל ממנה. זה שזה מזיק לה, זה לא מעלה ולא מוריד לעניין הצער שהיא מרגישה בזמן שהיא רואה את האוכל. ולכן, אם היא רואה, זה שהיא מטרזת לא משנה. יהיה אסור לחסום אותה. אמרנו רב ששת, תניתו רב ששת ענה, אפשר להגיע לתשובה מהמקור הבא. רבי שמעון בן יוחאי אומר, וזה ציטוט ממה שראינו מוקדם יותר, ולכן אתם רואים את החץ מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו למעלה, ששורה רביעית מלמעלה, ציטוט משם שרבי שמעון בן יוחאי אומר, מביא קרשינים ותולה לה, זה בהקשר אחר כמובן, שהייתה דשה, במעשר, בתרומה או מעשר, בכל זאת הוא אומר שיש להביא לה קרשינים ותולה לה, שהקרשינים יפות לה מן הכל. שמע מינה משום דמלי לה, כל השיקול הוא, האם זה טוב לה בהמה. שמע מינה, ולכן, כמו צד הראשון, א', סימנו מקודם, א', או דלמה ב', כמו צד א', שבמקרה כזה שהוא לא טוב לה, אז אין איסור של בעל תחסום. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו אמירה לנוכרי בנוגע לאיסור לא תחסום. אני חושב שאצל רובכם האיסור של אמירה לנוכרי הוא משוייך להלכות שבת, אבל הוא יותר רחב מזה. האם מותר לבקש לומר לגוי לעשות מה שלנו הוא נחשב עבירה? הגמרא, היא באה להומר שיאמר אדם לנוכרי, חסום פרתי ודוש בה. דוש בה הכוונה הדישה שלך. יש פרה שבבעלות יהודית, אבל המלאכה היא אצל הלא יהודי. האם מותר להגיד לנוכרי, חסום פרתי ודוש בה, הדישה שלך? ושוב פעם המבנה א', עוד כמה שורות אתם רואים, עוד דלמן פס מפותל, ב', שני צדדים לשאלה, מי אמרינן כי אמרינן אמיר לנוכרי שבות? מתי אומרים שיש איסור? שבות הכוונה איסור דרבנן. אסור לבקש מגוי מתי, הנימי לעניין שבת. די איסור סקילה. הידוע, הלכות שבת עבור יהודי שמחלל שבת במזיד, בעידים ובהתראה, חייב מיתת בעידים, חייב מיתת סקילה. אז זה, בתחום כזה, אז יש איסור גם לבקש מגוי לעשות מלאכה בשבת. אבל חסימה, האיסור שלא תחסום, זה איסור לב, מי שיהודי שחוסם את הפרה שלו, הוא עובר על לא תעשה, לא, אז אין איסור של אמירה לנוכרי. או, דלמה, לא שלח. כשאנחנו אומרים איסור לב, הכוונה הוא לא חייב מיתת בית דין, הוא עובר עליו, ובדרך כלל אדם שעובר על איסור לא תעשה במעשה חייב מלכות. אז לפי הצד הראשון זה פחות חמור משבת, ולכן אין איסור אמירה לנוכי. עוד דיר מה לא שנה, הצד השני אומר שלא, לא מחלקים תשמע. וכאן אתם רואים צורת בית כאן ושתי שורות מסוף העמוד, ובזה אנחנו מבליטים את הביטוי תשמע. ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה, הבלטנו תשמע, ניסיונות להכריע לאסור אמירה לנוכי בעניין לא תחסום, אף פי שהיא רק איסור לאו. אז הכיוון הוא לאסור אמירה לנוכי, למרות שמדובר בעבירה שאם יהודי מבטא אותו עובר רק על לאו, על לא תעשה. תשמע, נוכרי הדוש, הדש בפרתו של ישראל אינו עובר משום בל תחסום. מעבר הוא דלא עבר, איסורה איקה. אין, זה לא נקרא עבירה. אני מבין מהגמרא שכשאומרים אינו עובר, הכוונה היהודי, שהוא בבעלות פרה כזאת, הנוכרי הוא דש בפרה, בחסימה, היהודי אינו עובר בשום בעל תחסום. מה הכוונה? הוא לא חייב מלכות. וזה מה שהגמרא מדייקת. מה והוא דלא עבר, האיסורה איקה. אבל איסור יש, וזה העניין של איסור אמירה לנוכי. הגמרא דוחה בדין הוד איסור נמי לקה. האמת היא שגם אין איסור, הוא עתר גמור, נוכי שדש בפרתו של, חבר, של ישראל בחסימה, אין שום איסור. והייתי דתן הסב, אז למה כתוב, למה זה מנוסח בצורה כזאת שניתן לדייק שכן יש איסור? זה בגלל הסיפה. ואיידי דתן הסיפה דישראל הדש בפרתו של נוכי עובר, יהודי שמשתמש בפרה בבעלות גוי, אבל היהודי עושה את הדישה שלו עצמו בחסימה, הוא עובר, כוונה חייב גם מלכות, עובר לגמרי, תן הרשע אינו עובר. לכן ברשע כתוב אינו עובר, אבל ברשע זה לא רק שאינו עובר, אלא גם אין איסור. תשמע. שוב פעם, ניסיון להכריע או להגיע למסקנה שיש איסור אמירה לנוכי בעניין לא תחסום. אז אנחנו לא מביאים מקור תנא, כפי שאתם רואים, אין כאן קטע שבמסגרת, אבל מביאים מעשה ממקור מאוד סמכותי. תשמע דשלחו לי לעבוע דשמואל, שלחו מבני מערבה, כך אומר רש"י בעמוד ב', בני מערבה שלחו לעבוע דשמואל הלין טורי, השברים האלו, תור זה שור, הלין אלו שורי, שברים. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', דגנבין אומאי ומנגחין יתון מהו. התרגום המילולי לא יביא לכם את כל הסיפור. מדובר פה על שברים ששייכים ליהודים, באים האומאי, הגויים, גונבים אותם ומנגחים זו בזו, וזה גורם לסירוס, וזה מה שלא כתוב במילים. אבל המצב של סירוס כשמדובר בשברים יש לו צד חיובי, כי הם יותר מתאימים, הם יפים לחרישה. עכשיו אותם גויים הם גונבים את השברים האלו והם מחסירים אותם אחר כך, ורשי הוא מגלה את כל הסיפור למעלה. רשי הוא מנהגים יתון ומסרסין אותן ואחר כך מחסירים לבעלים, ומאבת בעליו ישראל גונבו הנוכי, שהוא מכירו ומסרסו, דבר שאגב אסור ליהודי, אסור לסרס בהמה, והם עושים את זה כדי שיהיה יפה לחרישה. מכאן אנחנו משייכים את כל הסיפור הזה לסוג של אמירה לנוכי. אז הוא, אבוד שמואל, נשאל השאלה הזאת, שלח להו, אז הוא ענה, הערמה התעביד בהו, הערימו עליו, ויזדבנו. אפשר להגיד במילה אחת, אסור. אז מה הוא אומר? הוא אומר שכל הסיפור הזה זה הערמה. נכון, יהודי לא יכול לעשות את זה. אז חושבים שעל ידי כך שהגוי עושה את זה, זה בסדר, אבל זה סוג של הערמה. ולכן אנחנו מענישים את הבעלים ומחייבים אותם למכור אותם. קיבלתם בחזרה שור משופר, משודרג ומסורס ויפה לחרישה, לא תנו ממנו, תמכרו אותם. זה ויזדבנון. עכשיו רשי, ויזדבנון, ולא יענה ישראל בעבירה, הוא עשה כדי שיהיה יפה לחרוש, ופיתח יכנסו שלא יהיה חרוש בו, אלמה באיסור דלאו, נמי אסורה אמירה לנוכי. אני רוצה לקרוא יחד איתכם קטע שמצאתי בספר רזה דשבתאי, והוספנו את זה בשוליים, כי אני בכל העניין הזה, אני לא ראיתי המקרה של אמירה לנוכי. זאת אומרת שאתה פונה ללא יהודי ומבקש ממנו לעשות דבר שאתה לא יכול לעשות. נכון, זה במילים של הגמרא והרשי, זה סביב העניין, זה קרוב, אבל אני לא ראיתי אמירה לנוכרי פה. אבל אני קורא יחד איתכם מה שהוספנו בשוליים, שנאמר פה בגמרא, הערימו עליו, אנחנו נחזור באותו משקל בהרמה, כוונה לחייב את הבעלים למכור את השברים. אז אומר, מצאתי שם בספר, אני קורא מהשוליים, דווקא כי היי דוונה, דרגליים לדבר, שהבעלים אמרו להם. אבל בידעינן בבירור שהבעלים לא אמרי להם, לא קנסינן למכור, ואף שהתכוון להנעת ישראל. חזרה לגמרא, ויש כאן דחייה. חשבנו להביא הוכחה מתגובת אבו עד שמואל שיש איסור אמירה לנוכרי בעניין בר תחסום, וכאן דחייה. אמר רב פאפה, בני מערבה שהם שלחו את השאלה שלהם לאבו עד שמואל, יש להם עמדה עקרונית, סברי לה כרבי חידקה. הם סוברים כמו רבי חידקה שמופיע במסכת סנהדרין מון וו עמוד ב', דאמר בני נוח מצווים על הסירוס, וכאברי הישראלים האלו שמאפשרים לגויים לבצע את הסירוס, היהודים האלו הם עוברים משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. אבל בדבר שאין הנוכרי מצווה עליו, כמו בל תחסום, יש מקום לומר שזה מותר. מותר להגיד לגוי, לבקש מהגוי לחסום, ואין בזה איסור. רק כאן שמדובר לא, באיסור אחר לגמרי, איסור של איסור סירוס בהמה, שם הגוי עצמו מצווה עליו. אז לכן אסור לאפשר לגוי לעשות את העבירה הזאת, משום לפני עיוור לא תיתן מושל, אתה מכשיל את הגוי לעבור עבירה שהוא עצמו מצווה עליו. בעניין חובת המכירה שאבו עד שמואל פסק להם, והמכירה היה אמור להיות בדמים פחותים, סבר רבה למימר, ימכרו לשחיטה. זה הכוונה, לא הסברתי את זה מקודם, אלא תמכרו את זה לשחיטה, ובכך תקבל פחות מהשווי העכשווי של השור שהוא ראוי לחרישה. אמר לי אביי, אביי פנה בחזרה לרב עם הווה אמינה שלו, התכנון שלו, זה כבר הסבר רב, בתחילת השואה, היה לו מחשבה לחייב מחירה לשחיטה. אז הבעיה על על התכנון הזה, הוא מגיב ואומר, דיין, זה כאילו מספיק, לשון די, דיין שכנסת עליהם מחירה, מספיק שהכרחת אותם למכור, שהם עצמם לא יכולים שוב להנות מהבהמה שלהם, ואין צורך להכריח מחירה לשם שחיטה, אלא מחירה, גם אם זה לשם חרישה, יקבלו את מלוא השווי, זה מספיק כנס. עוד בעניין המחירה, פשיטה בנו גדול כי אחר דמי, אם הבעלים האלו היו מעבירים את השור לבנם הגדול, אני ראיתי בספרים שגדול הוא לאו דווקא גדול ממש, אבל אפשר להתווכח על זה, יש כיוון הסבר שאומר בנו הגדול, כבר בן שאינו סמוך על שולחן אביו, הוא מתפקד באופן עצמאי, אז הוא כי אחר דמי, זה כמו שאתה מכרת עם אדם אחר, לאדם אחר, אז מספיק אם אתה מעביר את השור הזה לבנך הגדול, בנו קטן מהי, מה לגבי להעביר את השור הזה לבנו הקטן, רב אחי עשר ורב אשי שרי, מחלוקת, מרימר ומר זוטרה, ואמרי לעוד גרסה, הנו תרי חסידי, שני אנשים חסידים, כשזה קרה להם, שמחלפי הדדי, הם מספיק להם להחליף, אתה תקבל את השור שלי, ואני אקבל את השור שלך, אומר רשי, מחלפו הדדי, שברים שלהם שגנבו נוחים, מקי להם וסרסום, כך היו פותרים את העניין. יש למעלה בתוספות מחלפי הדדי שלא מדעתן היו מסרסים אותן, ומכל מקום היו מחליפים שמה לא יאמינו העולם שהיה שלא מדעתם, או משום שלא יאמרו אחרים לנוכרי לעשות כן, ויאמרו שלא מדעתנו עשו, אז הם באמת כמו הגרסה השנייה שהם היו חסידים, באמת נהגו בחסידות, שבכל אופן לא רצו שהשור הזה יישאר אצלם. ממשיך הגמרא, אביי רמי בר חמה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, רמי בר חמה מעלה סדרה של שאלות בעניין לא תפסום, המשותף לכולם שהבהמה איננה חסומה במחסום ממש על פיה, אבל משום תנאים סביבתיים אינה אוכלת, והוידום ידע חסומה. הגמרא, באי רמי בר חמה, הלשון שבתוך הסוגריים, אתם רואים בגמרות המסומנות שתי שורות בסוגריים, כתבנו אצל הכוכבית בשוליים סוגריים אלו והבאים אחריהם, יש עוד בעוד שורה הבאה אחרי השורות האלו עוד קטע בסוגריים לשם דילוג. בתוך הסוגריים נמצא לשון דבאי תיקון. אז אם אנחנו נקרא אחרי התיקון, באי רמי בר חמה ישב לקוץ בפיה מהו? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, אני מדלג עוד פעם, רבץ לארי מבחוץ מהו? בתיקונים האלו אתם רואים שהבעלים הם עצמם לא עשו שום פעולה, אבל בתוך הסוגריים יש ניסוח של השאלה שבעצם אין צורך לשאול לפי הניסוח הזה. אז עכשיו עם הסוגריים, בא רמי בר חמה הושיב לקוץ בפיה מהו? הבעלים שמו קוץ בתוך פה הפרה שלא מאפשר לה לאכול, הקוץ משאיר את הפה בצורה פתוחה, אומר רשי ישב לקוץ בפיה ואינה יכולה לאכול מן הדישה, וכאן לפי הגרסה הזאת שבתוך הסוגריים הבעלים עשו את זה, הם עשו את זה בפועל ביוזמה, הושיב לה קוץ בפיה מהו, אז על זה הגמרא מגיבה בתמיהה, הושיב לה חסימה מעלית, זה חסימה, מה זה משנה אם זה מתקן ששמים סביב הפה או קוץ, בשני המקרים הבהמה עקב הפעולה שלך לא יכולה לאכול, אלא ולכן אין כאן שאלה, זה אסור. אלא השאלה היא כך, ישב לקוץ בפי המהו. רש"י, כפי שראינו מקודם, זה גורם לבהמה שלא יכולה לאכול. מהו מצווה, שאומר רש"י, מצווה ליטלה או אין מצווה ליטלה? האם יש מצווה, מין חיוב, להסיר את המונע? זה שאלה אחת. ובתוך הסוגריים ממשיכים, הרביץ לה ארי מבחוץ מהו. הוא השכיב אריה מחוץ למקום של האדישה, ובגלל הפחד של הפרה מפני אותו ארי, היא לא אוכלת. הגמרא מגיבה, הרביץ לה חסים ממעיית, זה גם פעולה מצדך שנחשב חסימה לגמרי. אתה חסמת את הפרה. אז מה כן יש לשאול? אלא רבץ לארי מבחוץ מהו. הגיע לאותו מקום ארי ושכב על יד הפרה. אתה לא הבאת את הארי, אבל זה מה שקרה אם אתה צריך להבריח את הארי משם. עוד שאלה. העמיד בנה מבחוץ מהו. תוספות השלישי למעלה אומר רבץ ארים מבחוץ, אם תמצא לומר ישב לקוץ אסור לפי שחסימה בגופה, זאת אומרת שאתה חייב להוציא את הקוץ, אבל ארי שער רחוק ממנה לא הביא חסימה, ואם תמצא לומר דרי נמי הביא חסימה, היינו משום דה מפחד ארי אינה אוכלת, אבל אפילו היא רעיבה הרבה, אבל בעמד בנה בחוץ אינה נחסמת כל כך. אז יש להבין מהדברים אלו שהמצאות הבן של הפרה קרוב היא גורמת לכך שהפרה לא תרצה לאכול מאכפתיות או דאגה על בנה, אבל זה לא אותו רמה של אי אכילה כמו פחד ארי. אז אנחנו ממשיכים בגמרא. אגב, תוספות ניסח את זה, אבל עמד בנה מבחוץ, בזמן שהגמרא כותבת העמיד בנה מבחוץ, ואני חושב שהניסוח שבתוספות זה לאור ההערות של הגמרא מקודם, שפעולה שהבעלים יוזמים הוא נחשב חסימה, אבל אם דבר נעשה ממילא, אז יש מקום לשאול השאלה. ממשיך הגמרא, ארבע, הייתה צמאה למים, מהו? ועקב הצמאון למים, היא לא רוצה לאכול, היא רוצה לשתות. אז האם אתה חייב להשקות את הבהמה? שאלה חמישי, פרס לה כתבליה על גבי דישה, מהו? כתבליה, אומר רש"י, אור שלוק, והבהמה מהלכת על גביו, ובכך היא דשה ואינה רואה את הדישה, מי קרינה בדישו או לא. ראינו חמש שאלות, אומר הגמרא פשוט מאה חדה, מתוך החמישה נפשות אחת מהם, וזה מברייתא שנראה כרגע. שלא נחזיק את עצמנו במתח, נגיד כבר שההתייחסות לשאלה החמישית, הכתבליה. דתניא, רשאי בעל פרה להרעיב פרתו כדי שתאכל מן אדישה הרבה. מדובר פה על בעל פרה שהוא הזכיר את הפרה לדוש אצל הסוחר, מי שסוחר את הפרה. אז ממילא מה יהיה? הפרה יאכל מהדישה של אותו סוחר, אז בעל הפרה יכול להרוויח את המזון הזה שהפרתו יאכל אצל הסוחר, וזה מותר. ורשאי בעל הבית להתיר פקיע אמיר לפני הבהמה כדי שלא תאכל מן הדישה הרבה. בעל הבית יכול לפרוס פקיע אמיר, זה קש קשין של שיבולים שנידושו, ופורס את זה לפני הבהמה, שהוא יאכל מזה, הוא הרבה יותר זול מהדישה עצמה. אומר רש"י, פקיע אמיר, קשין של שיבולים שנידושו, והוא כפורס כתב ליה, ותפשוט מינה דשרי. מכאן אנחנו אומרים להגיע למסקנה שגם כתב ליה מותר לפרוס או להניח על הדישה. הגמרא עונה שזה לא דוחה, אין להסיק מזה שמותר להתיר פקיע אמיר ולהסיק מכאן גם מותר לפרוס כתב ליה בפני הבהמה. למה? שאני הטעם דקה אחלה, שמה בניין פקיע אמיר הבהמה בכל זאת אוכלת, אולי היא אוכלת משהו זול מהדישה עצמה, מהתבועה עצמה, אבל זה לא דומה לפקיע אמיר, לכתב ליה שלא אוכל כלום. איבאי דמה, רשאי בעל הבית להתיר פקיע אמיר לפני בהמה מעיקרה, כלומר לא על על התבועה עצמה, אלא לפני שהיא ניגשת לדוש, אז בעל הבית יכול להתיר פקיע אמיר לפני הבהמה מעיקרה, כדי שלא תאכל הרבה מן הדישה, כי כבר תהיה שבעה. הגענו לשאלה רביעית בעניין לא תחסום. בשוליים כתבנו כותרת נושא, חסמה מבחוץ לפני שנכנס לדישה, מהו? בא מיני, אומר הגמרא, בא מיני רבי יונתן, שנציין שהוא היה כהן, מרבי סימאי. הוא שאל שאלה, חסמה מבחוץ מהו? הוא הלביש על הבהמה מחסום, אבל לפני שהבהמה התחילה את הדישה, לפני שהיא הגיעה לשם, האם זה מותר או לא? שני צדדים לשאלה. א', שור בדישו, לא תחסום, שור בדישו, אמר רחמנה, והלאו בדישו, הוא לא חסם את השור בפעולה של הדישה, הוא חסם אותה לפני כן, או דלמה ב', צד השני, לא תדוש בחסימה מרחמנה, האיסור הוא לא לדוש במצב שהבהמה בחסימה. אמר לי רב סימאי, ענה כך, תשימו לב, מבחינת אורך התשובה היא תשובה ארוכה והיא מסומנת בהתאם בערך שבע שורות. אמר לי רב סימאי, עונה לרבי יונתן שהזכרנו מקודם שהוא היה כהן, מבית אביך, כלומר כהן אתה למד, הפסוק שבתורה בעניין כהנים כתוב, יין ושיכר תשתתה ובניך איתך בבואכם. יש איסור בתורה שהכהנים לא יהיו עובדי בית המקדש במצב של שכרות. אז עכשיו השאלה, בבואכם הוא דעשו המשתמייל ומייל שרי? זה לא יכול להיות. האם האיסור שתייה זה רק כשאתם נכנסים לבית המקדש, אבל להשתכר לפני כן ולבוא במצב ששיחות מותר, זה כאן בתמיהה, בבואכם הוא דעשו המשתמייל שרי, ולהבדיל בין קודש ובין החול, אמר רחמנם. אצל הפסוק יין ושיכר תש כתוב שאתם צריכים להיות במצב שאתם יכולים להבדיל בין הקודש החול, כושר חשיבתי, ואדם שהוא במצב ששיחות אין לו את זה, אלא מה הטעם בשעת ביה לא תהיה שכרות, אלא הפירוש שם בעניין שכרות הוא בשעה שאתם בתוך בית המקדש לא תהיו שיכורים, הכנה מבשעת הדישה לא תהיה חסימה. אז התשובה היא כמו צד הבק למעלה, שאמרנו שהשאלה הייתה בצורת א' או דילמה ב', הוא כמו ב', לא תדוש בחסימה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, אחד, חסמה בקול. שתיים, הנהיג בכליים בקול. האם עקימת שפתיו, דהיינו, ליצירת הקול, כמו דיבור, זה עקימת שפתיים, האם הדבר הזה נחשב מעשה וחייב מלכות או לא? אנחנו כעת מציגים את השאלה לפי הכלל הידוע של לאו שאין בו מעשה, אין לוקין עליו. אז אוסיף במאמר מוסגר שזה אינו לכל הדעות. יש שיטת רב יהודה שגם לאו שאין בו מעשה חייב מלכות. אבל לעת עתה הכלל המקובל הוא לאו שאין בו מעשה אינו חייב מלכות. אז מה הדין הזה של של העבירה שבוצע על ידי קול? רבי יוחנן אומר חייב, ריש לקיש פטור. הגמרא, איתמה, התנו רבנן, החוסם את הפרה ולא דש בה, והמזווג בכליים, הוא מחבר שור וחמור אבל לא הנהיג בה את הקרון או את המחרישה, פטור. ואינו לוקה אלא דש ומנהיג בלבד. מלכות זה רק מי שדש בפרה חסומה, או מנהיג כקרון או מחרישה בשני מינים של בהמות יחד. איתמה, חסמה בקול והנהיגה בקול. מה זה חסמה בקול? כשהייתה מתכופף כדי לאכול, אז הבעלים גערו בה, אז הפתיע או הפחיד את הבהמה והיא נעצרת, היא לא אכלה. וגם הנהיגה בקול, הוא חיבר בין שני מינים שונים, לא, זה לא מספיק, לא מספיק מדויק, הוא הנהיג שני מינים היו מחוברים לקרון או מחרישה, ובא בן אדם ובקול, בלי שרשי אומר בלי לאחוז במרדה. המרדה הזה זה כלי שבו מקים את הבימה, שזה דורבן בקצה המרדה שדוקר את הבימה, זה ברגיל. כאן הוא בקולו גרם לבהמות לזוז, שני המינים יחד, שני המינים השונים יחד. אז מה הדין? אז רבי יוחנן אמר חייב, ויש לקיש אמר פטור. רבי יוחנן אמר חייב, עקימת פיו הוויה מעשה. כשהוא אומר חייב, כוונה חייב עונש מלכות. ואיך זה יכול להיות? הרי אין לוקין עליו שאין בו מעשה. אז הוא אומר חייב בגלל מה? עקימת פיו הוויה מעשה. כדי להוציא אותו קול שהזכרנו, זה על ידי איזו תנועה בפה, עקימת פיו הוא נחשב המעשה, ואז הופך אותו להיות לאו שיש בו מעשה ולא קין עליו. ויש לקי שמה פטור, קלה לא הווי מעשה. תיבי רבי יוחנן לריש לקיש. אנחנו ממשיכים לדף צדי א', הוא, רבי יוחנן מלא קושה מהמקור הבא. לא שאדם רשאי להמיר, להמיר הכוונה לאיסור תמורה. יש אפילו מסכת פשס, מסכת תמורה, שהתורה אוסרת להמיד בהימת חולין על יד בהימת קודש, ולשכפל את הקדושה, ואומר שתהי זו החולין כזו, כמו הקודש. מנסה נקרא לזה להתיק את קדושת הקורבן על בהימת חולין. התורה אוסרת את זה. אז אומר הגמרא, לא שאדם רשאי להמיר, אלא שאם המיר מומר וסופג את הארבעים, מה זה? הוא מקבל מלכות על מה שתיארנו מקודם. הוא התיק את הקדושה, הוא המיר. אז מה אנחנו רואים? שזה מעשה, אחרת לא היה חייב מלכות. אמר לי, אז שלקיש דוחה, אמני, המקור שהבאת רבי יהודה אי. אנחנו רמזנו, הזכרנו את שיטתו מקודם, בגלל הגמרא כאן. מה מיוחד אצל רבי יהודה? די אמר לאו שאין בו מעשה, לא קין עליו. אבל כל שאר התנאים חולקים עליו, הם לא מקבלים את זה. ולכן אין להביא ראיה של על כל, כמו אצל תמורה. אני לא הדגשתי את זה. כשמדובר באיסור תמורה, זה עבירה שהוא על ידי הפה. הוא לא מעשה, אתה לא עושה שום מעשה מעבר לאמירה, דיבור. וכך אומר רשי בשורה שלישית וסופג את הארבעים, משום לא יחליפנו. זה האיסור תמורה, והאחד דיבור באלמה הוא, ולקי, אלמה הקימת שפתיים, שאדם מגיד בשפתיו, מעשה הוא. ובכל זאת ראינו שריש לקיש דחה את הקושה, כי מדובר בשיטת יחיד, רבי יהודה. ורשי אגב מביא את הרקע לדברי רבי יהודה, אבל אנחנו נתקדם כעת בגמרה. ומי מצית מוקמת לאק רבי יהודה, האם באמת אפשר להעמיד את המקור שהבאנו עכשיו בתמורה כרבי יהודה, ואק אתה נרישה, הכל ממירין אחד האנשים ואחד הנשים. זה עבירה שאפשר לבצעו לא רק על ידי גבר, גם על ידי אישה. והבין הבא, ושאלנו, ואנחנו שואלים, הכל עתו אימי, המילה הכל, מה זה בא לרבות? כתוב, הכל ממירין. אז לתויי, אומר עונה הגמרא, לתויי יורש, ודלא כרבי יהודה היורש, גם אם אבא שלו הקדיש בהמה, יש כוח ביורש להמיר. וזה לא כמו רבי יהודה, דיק רבי יהודה אמר יורש אינו ממיר, יורש אינו סומך. אנחנו לא צריכים עכשיו לתייס עניין של סומך, הסמיכה זה לא עניין הסוגיה כעת, אבל רבי יהודה הוא אומר יורש אינו ממיר. והרשע של המקור שבן מקודם, הכל מירין, זה לא כרבי יהודה, אז, ובכל זאת בהמשך היינו וסופג את הארבעים. אז זה מחזיר אותנו לעמדת רבי יוחנן, שמדובר בלב שיגש בו מעשה. הגמרא דוחה, אפשר להגיד לו, ריש לקיש דוחה גם את זה, היי תנה, סבר לה כבתי בחדה, הוא סובר כרבי יהודה שלוקין על דיבור, הוא פליג עלי בחדה וחולק עליו בניין היורש. נכון, רבי יהודה היורש אינו ממיר, אבל התן הזה הכל ממירים אומר יורש כן ממיר. אז בנקודה הזאת הוא חולק על רבי יהודה, אבל בעניין אליו שאין בו מעשה, הוא מסכים עם רבי יהודה שלוקים גם על דיבור. אז הגענו בסוף המסע ומתן בין רבי יוחנן וריש לקיש, וריש לקיש מצליח להדוף את הקושיה עליו. תנו רבנן, בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, הגמרא תקשה על ברייתא דקטני, החוסם את הפרה ודש בה, לוקה ומשלם. ויש כלל דין לוקין ומשלמים. בגמרא יופיעו שלושה תירוצים. הגמרא, תנו רבנן, החוסם את הפרה ודש בה, לוקה ומשלם ארבע קווין לפרה, אם מדובר בפרה שדשה, ושלושה קווין לחמור, אם מדובר בחמור שדש. כשמה שואלת, מה זה? אתה גם לוקה, נותן מלכות, וגם מחייב תשלום כספי, והאינו לוקה ומת, ואינו לוקה ומשלם, אין מתן שתי עונשים על עבירה אחת. אומר רשי ממש בקיצור, מביא את המקור, דהבלו שתי רשעיות, וכתיב כדי רשעתו, אדם נענש בעונש אחת, לא שניים. אז מה התשובה? אמר אביי, המני רבי מאירי, דאמר לוקה, הוא משלם. יש דעה בתנאים, שיטת רבי מאיר, שכן, לוקה, הוא משלם. תשובה שנייה, יש קרסה בבח, עוד א', רב אמר בבה לצאת ידי שמיים. בגרסה של הגמרא, רב אמר, אתנן עשרה תורה, ואפילו בעל אמו. אדם שמשלם תשלום, נגיד, הוא משלם בהמה שראויה להביא כקורבן בבית המקדש, כבש. הוא משלם את זה לזונה. הבהמה הזאת נאסרת להביאו כקורבן, בגלל שהוא שילם לזונה תמועת השירות שלה. אז אומר רבה שגם אם אדם בא על אמו בר מינן והוא שילם לה, הכבש הזה נאסר, למרות שמדובר בכסף שאם היא הייתה פונה לבית דין לגבות את התשלום מבנה, היא לא הייתה מצליחה לגבות את התשלום. בכל זאת, האיסור אתנן חל על הבהמה ששולם לה. ונסתכל כעת ברשי, רב אמר, אתנן עשרה תורה, אפילו בא לימו ונתן לה תלה באתנן, אתנן הוא, ואסור לקורבן, אתנן סתם אקטיב, לא שנה אימו, לא שנה פנויה, ואף אגב, דהיתווה לי בדין הקמן, תן לי אתנן, גם אם האמא הזאת הייתה מגיעה לבית דין, וטובעת מבנה את האתנן הזה, לא מחייבים עלי, לא היינו מחייבים את הבן לשלם, למה? דאקם לי בדרבנן, הוא נענש על העבירה החמורה יותר, עצם זה שהוא בא על אמו, זה חייב מיתת בית דין, זה קם לי בדרב, הוא מקבל את העונש יותר חמור, אז לא היינו מחייבים אותו לשלם לה. בכל זאת, מה הדין? כי יבני הלאה, אתנן הוא, אם הוא נותן לה את הכבש, בכל זאת נחשב אתנן. אלמה, מה אנחנו רואים? אפילו במקום מיתה, שהוא חייב מיתת בית דין, נמי רמו תשלומין עלי. בעיקרון הוא היה חייב לשלם, אלא שאין כוח לאנשו בשתיים, אבל ידי שמיים לא יצא עד שישלם. דהי לא רמו תשלום עלי, אם אין חיוב תשלום בכלל, כי אבני עלה מיה ואתנן, אם הוא היה נותן לה את זה, זה לא היה חל עליו איסור אתנן. למה? מתנה בעלמא הוא דאיב לה. אבל מה? עצם זה שזה כן הופך להיות אתנן, עם כל המשתמע מכך, שהוא אסור להקריב אותה כקורבן, זה מראה שהתיאורית יש עליו חיוב תשלום, שאנחנו לא יכולים לחייב אותו לכך. וגבי חוסם נמי, תשלומים רמו עלי, הוא דש בבהמה חסומה. אז יש חיוב תשלום, אלא שאין כוח בבית דין לעונשו שניים, וכי הוא מקבל מלכות על כך שהוא דש בחסימה, וכיוון דרמו תשלום עלי, מאחר שקיים שוב פעם תיאורית חיוב לשלם, לא יצא ידי חובתו עד שישלם. אנחנו חוזרים לגמרא ומציינים שוב פעם, כל מה שלמדנו ברש"י זה בא להסביר מה זה לוקה ומשלם. המשלם כאן הוא בגדר לצאת ידי שמיים, שקיים חיוב תשלום, רק שאנחנו בעיקרון לא יכולים לחייב אותו בגלל שאינו לוקה ומשלם. אבל מה שכתוב בברייתא הוא לא טעות, לוקה ומשלם, רק שאנחנו לא יכולים מצד בית דין לחייב אותו לשלם, אבל אם הוא בא, הוא עוצר לצאת ידי שמיים, שישלם. תשובה שלישית, רב פאפה אמר, מה שאמרנו, הכלל שמעינו לוקה ומשלם, זה בזמן ששני החיובים, מה שמחייב אותו מלכות, ומה שמחייב אותו תשלום המון, הם באים ביחד. אבל כאן הם לא המחייבים אינם באים ביחד. וכאן רב פאפה מסביר. משעת משיכה, בזמן שאותו, נגיד, סוחר, משך את הבהמה, היא חייב לה במזונותיה, אז חל עליו חיוב מזונות, להזין את הבהמה. הוא מילקה לו לקי, אבל מלכות, זה לא, הוא לא חייב מלכות עד שעת חסימה, עד שהוא באמת חוסם ודש בה. אבל החיוב להזין את המאכל לפני כן. ולכן אפשר להטיל עליו שני העונשים, כי כל הכלל הזה שאינו לוקח משלם, כמו שאמרנו מקודם, זה רק כששני החיובים חלים ביחד. אבל כאן הם לא חלו ביחד. החיוב מצד ההוא שמחזיק את הבהמה, סוחר את הבהמה, חייב להזין את הבהמה משעת משיכה שהוא לקח את הבהמה אליו, אבל האיסור שמחייב אותו מלכות זה רק בשעת חסימה, והייתי אומר בשעה שהוא דש בא בחסימה. עד כאן שיעורנו להיום.